this year. ההכנה של כל פרק, זה בעצם פרק. כל הסעיפים שהיה לנו עד עכשיו, זה המדפיס הכניס, אבל הפרק זה ב'. וכל פרק הוא מתחיל בהתחלה עם הסגנון של הרמב״ם בספר המצוות. זה הפתיח. המצווה הראשונה הייתה לדעת שיש אלוקים. המצווה השנייה, שלא להעלות במחשבה שיש אלוקה אחר. זאת אומרת שזה ציווי שמי שחושב אחרת עובר עליו. זה מאוד נדיר דבר כזה. ועל זהו הזרת לא יהיה לך לפי דעת רמב״ם. יש פירוש אחר לפסוק. הפירוש האחר הוא של הרמב״ן בספר המצוות. יש הרמב״ן כתב הערות על ספר המצוות. ספר המצוות הוא של הרמב״ם, אבל הרמב״ן כתב שם הערות, והרבה פעמים הוא מסביר אחרת. הוא כתב שהוא הזרה על האומר אלי עתה. אנחנו יודעים שבעבודה זרה, עבודה זרה קלאסית, בדרך כלל אנחנו מדברים על השתחוות, נכון? יש גם להקריב קורבנות. יש שני הדברים שבדרך כלל אנחנו עומדים עומד לנו במחשבה כשמדברים על לעבוד אלוהים אחרים. בתלמוד יש דוגמה נוספת שבן אדם לוקח איזשהו עצם, לא משנה מה, עץ, בעל חי, איזשהו עצם, ואומר לו, אתה אלי, אלי אתה. האמירה הזאת היא עבודה זרה, למרות שהוא לא השתחווה, והוא לא הקריב קורבן, ולא כל כך עצם הזה, אבל אם הוא מכתיר אותו לאלוקים, הוא עבד עבודה זרה. ועל זה, אומר הרמב"ן, על זה נאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא על המחשבה, אלא על האקט, זאת אומרת, הוא צריך לקחת משהו, להעמיד אותו, ולהגיד לו, אתה האלוקים שלי. על זה נאמר, אבל על המחשבה לגבר...
מה? לפי זה, אם הוא רק חושב...
אם הוא רק חושב, אז מה יהיה? אז על זה הוא מדבר בהמשך.
אם זה בלעג או בצינות או...
אם הוא רק חושב, זה אסור, אבל לפי הרמב"ן צריך לחפש מקור אחר בפסוק, בתנ״ך, איפה כתוב שזה אסור? זה לא הפסוק הזה. אין מחלוקת שזה אסור, גם במחשבה.
אם זה בלעג או תוך כדי הצגה שעושים?
תוך כדי מה?
הצגה.
אני לא יודע מה ההלכה, אבל אני יודע שלא עושים את זה. אפילו בצחוק, אפילו אם מישהו בפורי.
בלעג,
בציניות. אז כתוב בספרים קדושים שלא יעשו את זה אפילו בלעג. מצד שני, בגמרא כתוב שמותר לעשות ליצנות מעבודה זרה, אבל לא באופן כזה. אפשר לעשות ליצנות מעבודה זרה מהרעיון, אבל לא לחכות את עובדי העבודה הזרה כדי שכולם יתגלגלו מצחוק. נדמה לי שגם בהלכה כתוב שזה אסור. לא להזכיר אותם אפילו, כן, היה... אצל הרבי היה תקופה שההתוועדויות הגדולות לא היו בסנסרטי, כי לא היה מקום. אז זה היה בצ'רצ' אבניו. וזה היה אמור להיות באמצע השבוע, בשבת עלה הגבאי על הבמה, ואמר ההתוועדות תהיה ברחוב שבין לבין זה במספר זה וזה. הוא לא רצה להוציא את המילה הזאת מהפה, למרות שזה לא שם של עבודה זרה. כן, היה... באוקראינה יש עיירה שקראו לה... בלה צ'רקו. זה הכנסייה הלבנה, נכון? הכנסייה הלבנה. יהודים קראו לזה... שוורצה טימה. התומעה השחורה, ככה קראו לזה. זה ביאלה, זה לבן. אז הם קראו התומעה השחורה. אבל זה הכל בשביל להתרחק. גם בהלכה נדמה לי שיש דבר כזה, שלא לא ישמע על פיך אפילו. אפשר לעשות צחוק, אבל לא... אני יודע מה שמחכים ומדקלמים את הטקסט או משהו כזה. אני זוכר שאני הייתי ילד קטן, עשו פעם הצגה גדולה על יהודים חרדים בבני ברק, היה שם, עשו הצגה גדולה על איזה מורה היסטורי, אני לא זוכר מה, אז כשאחת השחקניות הייתה צריכה לומר בשם האם הקדושה, אז היא אמרה בשם הפטרוזיליה הקדושה. ואז כולם התגלגלו מצחוק, זה היה חלק מה... אבל בכל אופן, לא אישרו שהיא שמעה על פיך. עכשיו, עוד פעם, אני חוזר, אין כאן מחלוקת... מה?
אליהו
בהר הכרמל היה לו ציווי מאת השם לומר אם הבעל הוא האלוקים לכו אחריו, אבל הוא לא אמר את זה בתור...
לא, אבל אחר כך בציניות הוא אמר
אולי תצעקו לו בקול, אולי הוא ישן. עובד עבודה זרה, זה לא, אני לא, הוא לא חיכה
טקסט... הוא לא חיכה, אבל לכאורה הוא עודד אותם.
כן, אבל הוא לא... עובד עבודה זרה שהולך... כהן של עבודה זרה שרוצה לעודד את הרצינות, הוא לא משתמש באותו טקסט ואליהו לקח ואמר את זה בצחוק. הוא ודאי משתמש במילים אחרות, הפוכות אפילו. הוא לא יגיד, תצעקו בקול אולי אלוקים ישן. זה מה שאליהו אמר. אז הוא עשה ממנו צחוק ויעטל בהם אליהו, אבל הוא לא חיכה את ההתנהגות שלהם. לחכות אותם, זה אל תפנו אל האלימים.
זה ליצנות,
כן. כתוב שם שכל הליצנות בעולם אסורה, רק ליצנות מעבודה זרה מותרת. זה שורה בתלמוד.
איפה בדיוק ההבדל בין המצווה הראשונה לשנייה? צד אחד להאמין, והתוספת שלא יהיה משהו
עכשיו. כי בכל אחד יש פרטים אחרים. זה שני צדדים של אותו מטבע, אבל על כל אחד מצויר ציור אחר. המצווה הראשונה, חילקנו אותה לשלוש פרטים. אני מדבר לפי שיטת הרמב״ם. אנוכי ולא יהיה לך, אנוכי זה לדעת שיש אלוקים, ולא יהיה לך זה לדעת שאין אחר, שאין עוד אחד. והאנוכי מצויר שם שלוש פרטים. יש פרט אחד שהוא הבורא, פרט שני שהוא המנהיג, שהוא אלוקי ההיסטוריה, לא רק אלוקי עולם. הפרט השלישי שהוא זה שנתן תורה. זה כולל גם שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת שאכפת לו איך בני אדם מתנהגים. לא רק שהוא מנהיג את ההיסטוריה, רק אכפת לו איך אנחנו מגיבים להנהגה שלו. זה שלוש פרטים. בלא יהיה לך אין את השלוש פרטים האלה. בלא יהיה לך יש כמה פרטים אחרים שעוד מעט הוא ידבר עליהם. באיזה אופן? הנה, כבר למדנו שני פרטים. אופן אחד זה במחשבה, אופן אחד זה במעשה שהוא מעמיד משהו והוא מתאר אותו כאלוקים. רק ההבדל הוא, האם לומדים את אלה מאותו פסוק, או שלכל אחד נאמר פסוק שני, פסוק נוסף בתורה. ומכל מקום, פושטה, אמת, ובעבודה זרה נהנש המחשבה, כמו שאמרו בסוף פרק כמה דקידושים. בסוף הפרק הראשון של קידושים כתוב שבן אדם שעובד עבודה זרה במחשבה, זאת העבירה היחידה בעולם שנהנשים על מחשבות. בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב מחשבה כמעשה, למרות שזה אבון, וכתוב שירורי עבירה קשים מעבירה, אבל לא לגבי העונש. לגבי הפגם בנפש, ירורי עבירה קשים מעבירה. אבל לגבי העונש, כל זמן שבן אדם לא מבצע עבירה בפועל, הוא לא מקבל עונש. ואין עונשין, אלא אם כן מזהירים. וחייב להיות פסוק בתורה... שמרמז על זה שלא לחשוב מחשבת עבודה זרה. אם זה לא הפסוק שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז יש פסוק אחר. בספר הראים, רבי אליעזר ממיץ, אחד מהראשונים, הוא כתב, ומלתם את עורלת נבבכם ועורפכם לא תקשו עוד, זה פסוק, איפה הפסוק? אין כאן מראה מקום לפסוק. יש פה מראה מקום לספר הראים. זה פספוס של העורך. הפסוק הוא בספר דברים, אם אני לא טועה. ומלתם את עורלת לבבכם, הרי שם המפורש לא מדובר על מעשה. כשמדברים על עורלת הלב, זה חייב להיות מחשבה. ויש שם עשה ולא תעשה. ומלתם את עורלת לבבכם, זה עשה, ועורפכם לא תקשו עוד, זה לא תעשה. צריך לדון על זה, מה המשמעות של זה. פירוש קשיות עורף, אומר ספר יראים, שקשיות עורף זה שחושב בלבבו שלא ליוצרו. הוא יש לו מחשבה, אבל לשם מישהו אחר. כן? איך כתוב בסידור הספרדי, בעלינו לשבח? הוא אלוקינו ואין עוד אחר. זה בדיוק מבוסס על הרעיון הזה. ומשעה שמחשב עובר בלא תקשו עורפכם. עד כאן. וצריך לומר, מה פירוש שהוא חושב בלבבו שלא ליוצרו? למי הוא חושב? דקאי, העבודה זרה. ודאי שהוא מתכוון, זה אותו בן אדם שחושב שלא ליוצרו, חושב לשם עבודה זרה. מאיפה אני יודע שזה לשם עבודה זרה? אולי הוא חושב לשם להרוויח כסף. אולי הוא חושב לשם כבוד. יש עוד כל מיני דברים שאפשר לחשוב. לעשות משהו, כן? כל הפניות שבעולם, זה לא עבודה זרה. אבל מאיפה אני יודע ש... ועורפכם לא תקשו עוד. מה זה קשיות עורף? קשיות עורף זה... תחשבו רגע על, על הציור הפיזי של קשיות עורף. בן אדם שבלם התתה, מכירים את זה? שנתפס לו ה... הוא פה, הוא... כשהוא רוצה להסתובב, הוא מסתובב עם כל הגוף שלו. כן? עכשיו, מה זה אומר ברוחניות? ברוחניות זה אומר שאני נשאר בעמדה שלי. אפילו אם אני הולך אחריך, אבל אתה לא הצלחת לגרום שאצלי יקרה איזה שינוי. זה נקרא קשיות עורף. עכשיו, אם בן אדם עושה מצווה שלא לשם שמיים, זאת אומרת ככה, הוא מקיים את המצווה, הוא משתף פעולה בחיצוניות, אבל כאילו הקשר בין הראש ללב נשאר אצלו אותו קשר. הוא מחפש כסף, הוא מחפש כבוד, הוא מחפש כל מיני דברים. זה גם קשיות עורף. יש קשיות עורף טובה. אם הבן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא, והוא צריך לשתף פעולה עם דבר הפוך, הוא משתף פעולה רק מבחינה חיצונית. כן? אז הקשיות עורף שלו היא טובה. יש עם קשי עורף שזה חיסרון, יש עם קשי עורף שזה מעלה. משה רבנו אומר, ידעתי את מריחה כעם קשי עורף אתה, אבל מתי שהוא מתפלל להשם שיסלח אחרי החטאים, אז הוא אומר, וסלחת לעבוננו כעם קשי עורף. זאת אומרת, יש בעם קשי עורף גם משהו טוב, אבל כשאומרים ועורפכם לא תקשו עוד, מתכוונים לקשיות עורף לא טובה. ואפשר לפרש את זה איך שרוצים. זה יכול להיות גם, כל פנייה שהיא זה קשיות עורף. אף על פי כן, לפי ספר יראים הוא מתכוון לעבודה זרה. כי הוא אומר שמהרגע שבן אדם חושב, הוא עבר עבירה והוא מקבל עונש. סימן שמדובר על עבודה זרה. היא על פנייה לשם כבוד לא מקבלים עונש. אם בן אדם עשה מצווה עם פנייה, הוא לא מקבל עונש, הוא מקבל שכר. הוא מקבל פחות שכר, אבל הוא לא מקבל עונש, הוא עשה מצווה. דה בשאר עבירות אמרו שם שמחשבה רעה אינה מצטרפת למעשה אם לא בעבר ושנה. אחד שסדרתית חוטא כל הזמן במחשבה, זה כבר ההתנהגות שלו. המחשבה הזאת זה ההתנהגות שלו, ואז הוא מקבל עונש גם על מחשבה. אבל בן אדם שחוטא במחשבה ולא חוזר לזה, אז מספיק כמו שאומרים, אומרים לו שאסור, זה מספיק לו, לא צריך לקבל עונש. ואין הכתוב מדבר לרשעים דווקא. בעצם גם בן אדם שחוטא במעשה, זה בגלל שהוא חטא פעמיים. אי אפשר לעשות בלי לחשוב. אתה ברור? אנחנו יכולים לעשות בלי לחשוב? אי אפשר לעשות בלי לחשוב. הבן אדם שחוטא במעשה, אז הוא כבר שקוע בחטא. הוא חשב, והמחשבה לא הטרידה אותו, ולא עוררה אותו. כשאני חושב מחשבה לא טובה, זה צריך לזרוק אותי לכיוון הטוב בעצם. רגע, מה קרה לי? מה אני חושב? במקום זה מה הוא עושה? הוא הולך ועושה. אז הוא מקבל את העונש. אבל על המחשבה, לא שייך שיתנו לו עונש. במחשבת עבודה זרה, זה צריך להיות כל כך מופרך, שמיד איך שהוא חושב, אם הוא, מיד שזה עולה בדעתו, אם הוא ממשיך לחשוב, אפילו אם הוא לא חוטא בפועל, הוא כבר נהנש על זה. זה רק בעבודה זרה יש דבר כזה. ואין הכתוב מדבר לרשעים דווקא. הפסוק לא מדבר דווקא על רשעים, הוא מדבר על בן אדם שנכשל פעם. ואם בכל אופן נותנים לו עונש, סימן שמדובר על עבודה זרה. ולפי זה יש במחשבת עבודה זרה, עשה ולא תעשה חוץ מהנוכי. מה זה עשה ולא תעשה? ומלתם את עורלת לבבכם במצוות עשה, ועורפכם לא תקשו עוד במצוות לא תעשה. מה זה בדיוק ומלתם את עורלת לבבכם? זה דבר מאוד עמוק. צריך פה לעצור קצת ולהסביר את זה. מה זה, מה זה באמת? מה זה העניין הזה למול את אורלת הלב? מה זה אורלת הלב?
חוסר חסד.
שדיברנו
בתמוהר"ן על חרפה שברה ליבי. חרפה שברה ליבי, גם שם מזכיר את אותו ביטוי. נכון.
חוסר רגישות. זה
נגד החיבור. עכשיו, אוקיי, בסדר. פעולת הלב זה יכול להיות חוסר רגישות. זה יכול להיות מה? חסר החיבור. חסר החיבור בין הדעת ללב, יש מסך מבדיל. והכל נכון, הנקודה היא שאנחנו מקבלים משהו, יש לנו כוחות, הרבה כוחות, שאנחנו כל הזמן, כל מה שיש לנו זה מתנות. וכשאנחנו לא פתוחים להרגיש שזה מתנות, שאנחנו מקבלים את זה מהאישהו, ובמקום זה אנחנו חושבים שזה מובן מאליו, ואז אנחנו גם עצובים הרבה פעמים שאין לנו יותר, ואז אנחנו גם לא אסירי תודה. בקיצור, אנחנו כאילו צמחנו על איזה עץ, כאילו שלא אלוקים ברא אותנו. ואז באמת הלב לא יכול להתעורר. זה כאילו הכל סטטי כזה, הכל ככה זה היה וככה זה יהיה, הוא מה שהיה הוא שיהיה, ומקרה אחד לכל, כל הפסוקים העצובים האלה בקהלת, זהו. עכשיו, אבל מה זה העבודה של ומלתם את אורלת לבבכם? מילה זה דבר שמורידים את האורלה, היא לא צומחת עוד פעם. זאת אומרת שזה תיקון שהוא בנפש, הוא תיקון שהוא קבוע, שבן אדם זוכה להסיר את הדבר הזה, זאת אומרת לשנות את ההסתכלות שלו לנצח. מי יכול לעמוד בזה? זאת אומרת, אפשר להיזכר, לשכוח עוד פעם, להיזכר עוד פעם, לשכוח עוד פעם, אבל איך עושים שם את השינוי הגדול? ומלתם את אורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. כתוב בפסוק, אקרא לאלוקים עליון, לאל גומר עליי. אני מתפלל להשם, והוא עושה בשבילי את העבודה. זה פשוט פירוש של הפסוק. למה כתוב שהוא גומר? למה לא כתוב שהוא עושה את הכל? כי את ההתחלה אני צריך לעשות לבד. אני לא יכול רק להתפלל. רק כשאני עושה לבד, ואני רואה שאני עדיין מתננב, אני משתדל, וכל פעם העולה צומחת חזרה בלב. אז מה אני עושה? אני מתפלל. וכשאני מתפלל, הקדוש ברוך הוא בעצם... אחד מהפסוקים שמדברים על מילת הלב זה ומל השם אלוקיך את לבבך. יש ומלתם את אורלת לבבכם, ויש ומל השם אלוקיך את לבבך. מה ההבדל? ההבדל הוא שההתחלה היא מה שבן אדם עושה. וכשבן אדם משתדל, והוא כל פעם הוא יויו כזה, הוא כל פעם נופל, והוא מחזיק מעמד, אז השם יתברך מושך אותו למקום הטוב, ושם עובר את השינוי באמת. תמיד זה כך. אבל על זה צריך הרבה תפילות, ולא להתייאש. אפילו אם כבר יש זקן לבן, יש עוד מקום להתפלל על זה. כן. זה עבודה. עכשיו, מתי בן אדם עובר על זה? מתי שהוא בקצה ההפוך. זאת אומרת, אפשר לומר ככה, שהעבירה טוטלית על ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד, זה מתי שבן אדם מתייאש ויוצא לפנסיה. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא בשבילי, אני לא משתף פעולה עם דבר כזה. אני תמיד אשאר כמו שאני עכשיו. באותו רגע, הוא עובר על הציווי, מלתם את אורלת לבבכם. בפסוק כתוב שאתה יכול. ברגע שאתה מכריז שאתה לא יכול, אז אתה עברת. כל זמן שאתה עדיין מנסה, אז אתה מקיים את המצווה. יכול להיות שאחד שזה לוקח לו יותר שנים, אז הוא יותר שנים עושה את המצווה. מי אומר שזה נזק? יכול להיות שזה תועלת. אבל אחד כזה שמתייאש, אז הוא עובר על אורפכם לא תקשו עוד. הרמב״ם בספר המצוות הוא מעתיק בשורשים, יש בתחילת ספר המצוות ברמב״ם, יש הקדמה ארוכה עם 14 שורשים, של כל מיני כללים איך סופרים את המצוות, ובשורש הרביעי הוא כותב שהפסוק הוא מלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד, הוא אזהרה כוללת על כל המצוות. הרמב״ם הוא לקח לדרך אחרת, שכל פעם שיהודי עובר על מצווה במזיד, אז הוא עובר על חלק מהציווי הזה של עורפכם לא תקשו עוד, הוא מקשה עורף. ורמב"ן לשם, הרמב"ן בהערה כתב כדברי בעל הלכות גדולות, שהוא עזרה לשמוע לדברי הנביאים. בסוף ספר מלכים, בתיאור של החורבן, כתוב שם בעריכות, למה הגיע החורבן לבני ישראל? והעיקר שם היה זה שהם לא שמעו, הם חטאו, והקדוש ברוך הוא שלח להם את הנביאים, השכם ושלוח, והם הקשו את עורפם ולא יטו אוזנם לשמוע בכל הנביאים, והם לעגו לנביאים והיו מלאיבים במלאכי אלוהים ומתעתיים בנביאיו, עד שבסוף היה חורבן. זה מה שכתוב שם. אז הרמב"ן מחבר את הפסוק הזה שכתוב במלאכים בתור פירוש לפסוק שכתוב בספר דברים ועורפכם לא תקשו עוד. הוא רואה את האחדות של הרעיון בשני הפסוקים האלה, בשתי הקצוות של התורה. כן, שהוא עזרה לשמוע לדברי הנביאים, וגם כן בעניין עבודה זרה עיין שם. ועיין לאל, לא יודע אם זה לאל או לקמן, סימן ג' דברי ספר מצוות קטן. לאל לא היה, היא לא היה מבטיון. והנה, בזה אין צריך להזכיר לקשרי ישראל. כל זה, הוא אומר, אין לי מה להגיד על זה. כאילו, לעורר בן אדם שבאמת יקיים את זה, שלא עכשיו מחשבת עבודה זרה וכל מיני דברים כאלה. אין לנו מה לעשות עם זה, אנחנו לא חושבים על עבודה זרה. זה עובדה. ברוך השם, מזה ניצלנו. אבל כן צריך להודיע, יש פרט, הנה, פה מתחילים הפרטים. מה הפרט? להודיע שבכלל אלוהים אחרים אינה דווקא אז עבודה זרה מיוחדת. מה הוא מתכוון מיוחדת? הוא מתכוון למילה שאנחנו משתמשים מוגדרת, כן? הוא כתב את זה שעוד לא דיברו עברית. אבל זה לאו דווקא עבודה זרה מוגדרת, אל רק איזה כוח אחר שיהיה, שיחשבנו לכוח נפרד בפני עצמו, אפילו המאמינים בטבע שהוא כוח נפרד, הרי אומר שיש כוח אחר חוץ ממנו יתברך. וזה מעין עבודה זרה מיניאטורית, ובעדינות זה עבודה זרה. אבל באמת גם הטבע היא הנהגתו התברך, והיין בתשובת חכם צבי. יודעים מי זה היה? היה דור לפני הבעל שם טוב. הוא היה אביו של רבי יעקב עמדין, זה שיש את הסידור הגדול הזה, בית יעקב, שכולם מכירים, האבא שלו. קראו לו חכם צבי, ובתשובות שלו, פה למטה, יש, כתרגו עליו, חלקו עליו, עשו לו צרות. וכאן הוא כאילו עונה להם על כל האומרים שאמרתי בישיבה, שהשם יתברך והטבע. והטבע והשם יתברך, הכל אחד. וכאילו, מה רצו להגיד עליו? שהוא פנתאיסט. יודעים מה זה פנתאיזם? מה? לתת ברכה למי שלא יודע. פנתאיזם זה בעצם מי שייצג את זה טוב בתרבות המערבית היה ברוך שפינוזה. הוא היה פנתאיסט. וכל דתות המזרח זה פנתאיזם בעצם. זאת אומרת, הם לא מאמינים עד הסוף בפסל. מאחורי כל זה עומד איזה מוחלט, שיש אחדות מלאה בינו לבין הכל. נשמע מאוד יפה, אבל זה לא מעבר, אין שם את הטרנסדנט, אין את האלוקים שהוא רב, רם ונשגב וקדוש שמו ולית מחשבה תפיסה בי. אלוקים הוא שורה בכל, אבל אי אפשר לומר אין מקום כבודו. אפשר רק לומר שמלוך על הארץ כבודה, אבל אין מקום כבודו אי אפשר לומר עליו. אפשר לומר שלית אתר פנוי מיני, אבל אי אפשר לומר שלית מחשבה תפיסה בי. והאשימו אותו בפנתאיזם. את אותו חכם צבי. אומר אני שכך אמרתי, הוא אומר אני לא מתבייש, אני באמת כך אמרתי. ואני מקיימו ואחריכנו, ואני לא פנתאיסט. כן? מאחר שדוד המלך מקיימו, במזמור קופמם זין, המחסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, מה כל זה? זה תופעות של טבע, נכון? על מי אומר דוד, המחסה שמיים באבים, על מי הוא מדבר? הוא אומר, זמרו לענו להשם בתודה, זמרו לאלוקינו בחינור, המחסה שמיים באבים. אבל צריך לדע, והוא כותב בסוגריים, התו אוזניכם יהודים, מפני שהוא העיקר הראשון מאמונתנו, הוא סוגר סוגריים, ששם טבע הוא מהמצאת האחרונים מזמן 400 או 500 שנה סמוך לזמננו. הוא היה לפני 300 שנה. אז יש לנו כבר 800 שנה. בסדר. מאחר שאינו מצוי בדברי חכמינו הקדמונים ז"ל, אלא שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח, והוא יתברך מוריד הגשם, והוא יתברך מפריח תללים, מזה מוכרח שהקדוש ברוך הוא עושה כל אותם העניינים שאחרונים קוראים טבע. זאת אומרת, חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח, והקדוש ברוך הוא מוריד הגשם, והקדוש ברוך הוא מפריח תללים, והאחרונים קוראים לזה טבע. באופן שטבע, אומר החכם צבי, אין בעולם. מעניין הביטוי הזה, אין טבע בעולם. ואותו הדבר שהוא ההשגחה, הוא שקוראים טבע. לקחו, נתנו שם נוסף להשגחה האלוקית, קוראים לזה טבע. בסדר, מה אכפת לי? אם הייתי אומר שהאלוקים הוא ההשגחה וההשגחה הוא האלוקים, אז לא היו מחרפים אותו. אני קורא למה שאתם קוראים טבע, אני קורא השגחה. וזהו שאמרתי שהאלוקים והטבע והאלוקים הכל אחד, דעה זו ישרה, חסידה וקדושה, ואשר לא יאמינו בהם קראים ואפיקורסים. ככה כותב החכם צבי. עכשיו, בכל אופן, מה אמרתי? שמתם לב מה אמרתי? אם מישהו יבוא ויגיד שהאלוקים והשגחה זה אותו דבר, אז לא יתקיפו אותו, אבל האמת שזה לא מדויק. האמת שמה שהוא כותב כאן אחרי הכל הוא לא מדויק. אפשר לומר שהשגחה היא אלוקית, אבל אי אפשר לומר על ההשגחה שזה אלוקים. ההשגחה היא של האלוקים. זה בסדר. זה לא חיסרון. זאת אומרת, מה שהוא כותב זה נכון. הוא התכוון לומר שהטבע הוא אלוקי. זה מה שבעצם המקובלים אומרים. שהטבע בהי הידיעה, כמה הגימטריה שלו? זה שבע, זה ה' ב' ועוד ת'. כמה זה יוצא? זה יוצא פ' ו'. זה בדיוק הגימטריה של שם אלוקים. בדיוק. זאת אומרת שאם אתה מסתכל אתה רואה טבע, ואם אתה... גימטריה זה נקרא לעשות חשבון. אם אתה עושה טוב חשבון אתה רואה שזה אלוקים. אבל זה הטבע בה' הידיעה. הטבע האמיתי, כמו שאומרים, זה האלוקים. והשגחה היא ודאי אלוקית. ואין הבדל בין טבע להשגחה. הטבע הוא השגחה. רק יש לפעמים שרואים את ההשגחה. זה כמו שהשמש מכוסה עם עננים. לפעמים רואים אותה, לפעמים לא רואים אותה, אבל אם לא הייתה השמש, אז לא היו רואים את העננים. תחשבו רגע שהשמש מתעדה. איך היינו רואים את העננים? היה חושך. זה שאנחנו רואים את העננים זה בגלל שיש אור של השמש. רק ברגע שהעננים מכסים את השמש, לא רואים את השמש, אבל את האור רואים. ההשגחה היא כמו עננים. זאת אומרת, הטבע הוא כמו עננים שמכסים את ההשגחה, אבל זה שרואים טבע זה בכוח ההשגחה. אם אתה מסתלק את ההשגחה, אז לא היה מי שיראה את הטבע. ולא היה טבע ולא היה כלום. אז זה ברור שההשגחה היא אלוקית, ובאותה מידה שההשגחה היא אלוקית, הטבע הוא אלוקי. רק השם ברא את המוח שלנו, שקשה לנו הזיהוי. לזהות את הטבע כאלוקי קשה לנו. כשרואים השגחה, אז אומרים, וואי, יד השם עשתה זאת. כשרואים טבע, רואים אתמול כמו את היום, כמו אתמול, כמו שלשום, אז לא נדלקת שום נורה אדומה במוח. אבל האמת שזה טעות. ממנה מה יוצא? אם נחזור לרבי צדוק, שזה שאומרים הלשון של הרמב״ם, לא לעלות במחשבה שיש אלוקה אחר, אז היא גם לא לעלות במחשבה שהטבע הוא יצור נפרד והוא לא אלוקי, הוא לא המשכה אלוקית, הוא לא שלוחה של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו מישהו אחר פתח פה משרד עצמאי, זה לא של הבעל הבית, כן? אז אם מי שחושב ככה, אז הוא עובד לטבע עבודה זרה. וכן המזל, מי שמאמין במזל, הוא מאמין באסטרולוגיה, הוא אומר שאחד שנולד במזל תלה, אז הוא תמיד חוצפן ותמיד רץ קדימה, ואחד שנולד במזל אחר, אז הוא כזה מחפש רק שיהיה רואה ואינו נראה, והולך על קצות האצבעות וכל מיני כאלה, מכירים את זה? כן. עכשיו, אפילו אם זה נכון, יש ויכוח גדול בין חכמי ישראל, אם אפשר לסמוך על זה, ועל האסטרולוגיה שמסתוררת היום בעולם, אז זה בכלל וריאציה גויית של אסטרולוגיה. אבל אפילו המזל, מה דממזלה, תליה מילתה, יש, בגמרא כתוב שיש דברים שתלויים במזל, ובכלל הטבע, זה חלק מהטבע, והטבע הזה הוא ביטוי של ההשגחה. שהשם יתברך יסד שיהיה נולד במזל כך וכך, ואין הקדוש ברוך הוא משנה הטבע והמזל אלא לצורך ועל ידי תפילה או זכות. ואומות העולם שהן תחת המזל, היינו שהשם יתברך אין עושה בשבילם שינוי מכפי מה שיסד. אבל מכל מקום גם הנהגת המזל הוא ממנו יתברך. וכן כשפים. כן? אנחנו בעולם המודרני, אנחנו לא מאמינים בכשפים, כן? בדרך כלל. מסתכלים על זה כאילו, אבל יש כוחות בטבע. הבעיה שלנו שאנחנו לא מאמינים בכשפים, שאנחנו חושבים שהמחשף משתמש בכוחות שהם מחוץ לטבע. זה לא נכון. הכשפים שאמרו זכרונם לברכה שמכחישים פמליה של מעלה, היינו כוחות הטבע. המחשף משתמש בכוחות טבע כאלה שהם לא מהסטנדרט של ההתנהלות של העולם שלנו. כשהתחילו באירופה להתעסק עם היפנוזה, בהתחלה קראו לזה, בגרמנית קראו לזה מגנטיזירים, זה מגנט. זה היה לפני המון המון שנים, יש איזה, אחר כך היה איזה אסכולה של אמיל קואה, שהתחילו עם אוטוסוגסטיה לעבוד וכל זה, אז התחילו לרוץ, יהודים באירופה נחשפו לזה, בארצות המזרח עבדו עם זה הרבה, הרבה לפני זה, הרמב״ם כותב על דברים כאלה, אבל באירופה נחשפו לזה ב-300 שנה האחרונים. אז התחילו לרוץ שאלות ותשובות עם כל מיני לרבנים, אם זה לא קישוף. והמסקנה הייתה שזה לא קישוף, ומותר להשתמש בזה לכתחילה. למה זה לא קישוף? בגלל שום, זאת אומרת, איך שלא יהיה, המחשף תמיד משתמש בכוחות של טבע. רק יש שני סוגי כוחות של טבע. יש כוחות של טבע שאנחנו מפעילים אותם על ידי הכוחות הפשוטים שלנו. זה בא מאיתנו. זה לא בא מאיזה ישות רוחנית שאין לנו קשר איתה באופן רשמי. אני לא משעבד לצרכיי, לא שד ולא מלאך. אני משתמש בכוח. אם יש לי כוח להכניס מישהו להרפיה ולהכניס לו, להכניס אותו לגלי אלפא ואחר כך לדבר איתו ושיפטר מהפחדים שלו, זה כוח שהשם נתן לי. אני לפני 500 שנה לא הכרתי את זה, לפני 300 שנה מצאו את זה, זה לא משנה. זה כמו שמצאו את החשמל. אפחד להגיד שחשמל או אלקטרוניקה בכלל זה כישוף. אבל כשאני נכנס לתוך מקום שאין לי רשות, זאת אומרת שאני הולך לשעבד פרסונס, ישויות, שהן לא אמורות לשרת אותי, ואני עושה מניפולציה כדי שהם יבואו וישרתו אותי. ואיך אפשר להכיר בזה? זה אפשר להכיר בטכניקה של המחשף. אם הוא משתמש בטכניקה כזאת שאמורה לשעבד כוחות שמחוץ לשליטתו, מחוץ לספקטרום של השליטה הרגילה של האדם, שם הוא נכנס למקום שאין כניסה.
איך הקדוש ברוך הוא
מאשר
את זה?
מה?
איך הקדוש ברוך הוא מאשר את זה?
על זה הוא מדבר עכשיו. על זה הוא שואל עוד שתי שורות. הוא מדבר על זה בריחות. כל מה שאני מדבר עכשיו זה כדי להגיע לשאלה הזאת. מכה, אבל סך הכל זה טבע. וממילא אם זה טבע זה אלוקי. זאת אומרת, האפשרות הזאת היא אפשרות שבאה מאת הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא לא מרשה לנו לנצל את האפשרות הזאת. אבל האפשרות קיימת. אפשר לומר שהיא נוצרה כדי לנסות אותנו. וכמו שנותנים למישהו דף פתוח, יש בצבא לפעמים נותנים מסמך לחייל שיעביר את זה למקום אחר. היום כבר לא עושים שטויות כאלה, אבל פעם היו אומרים, אבוי למי שמסתכל שם. זה היה כדי שכולם יסתכלו, כמובן.
אבל פה בדיוק נקודת הבחירה.
בדיוק, אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לא להסתכל שם, אז באמת לא מסתכלים.
לא, לעניין השליטה והקישור.
נכון, נכון, נותנים לנו את האפשרות. זאת אומרת, אני יכול ללכת לאיזה מחשף וללמוד ממנו את הסודות שלו, ואז אני יכול לשעבד לצורכי איזושהי אישיות רוחנית. כן? ואפילו אם אני קודם כל אסור לי ללכת ללמוד את זה. אחרי שלמדתי את זה, יש לי כל הזמן את הפיתוי, ואני כל הזמן מתגבר עליו. אין מה לעשות. אנחנו בזכות זה, מה זה?
איך אפשר לשעבד
כוחות? יש, זה ניתן בגלל שהקדוש ברוך הוא הכניס את זה, זה חלק מהתכנות של העולם. זה חלק מהתכנות של העולם. עוד פעם, אנחנו מתקרבים לדברים שאני עוד פעם אתן ברכה לכל מי שלא מכיר את זה.
כי למשל אומרים שיוסף קארו למד עם מגיד, והרום מילים לא הסכים.
המגיד, המגידים זה לא שייכים, המגיד בא, אני לא משעבד אותו שיבוא ללמוד איתי. הוא מגיע, ואם אני רוצה, הוא יכול ללמוד איתי, אם אני לא רוצה, אני לא. אני לא עשיתי כלום כדי שזה יגיע.
שאול מעלה את שמואל.
ששאול מעלה את שמואל זה אסור.
ויש
איסור דאורייתא.
והליכותים של הרמח"ל שיודעים מגיד.
זה, אני לא למדתי את הנושא, אני צריך להסתכל שם בפנים לראות מה קורה. כתוב שהוא הביא אותו. הוא כותב שהוא הביא אותו. מי כותב שהוא הביא אותו? הוא בעצמו כותב שהוא הביא אותו. אולי על ידי תפילות.
ייחודים.
מה?
ייחודים.
ייחודים זה סיפור אחר. ייחודים, למי שמותר להיכנס לשם, אז על ייחודים צריך אסמכתה. יש אפילו על ייחודים שלא אמורים לשנות את הטבע. סתם ככה, להיות מכוון אמיתי, להתפלל עם סידור הרשש, אז צריך הסמכה ממישהו. אי אפשר לקחת את זה לבד. אנחנו נגיע לזה עוד כמה דפים. נגיע לזה, בטוח. וכך ייסד השם יתברך, שיהיה כוח פעולות לשנות הטבע על ידי אותן הפעולות. ואף על פי שאסר השם יתברך אותן הפעולות, והעושה הוא נגד רצונו, הרי כבר מסר הבחירה בעניין מעשה הטוב והרע לבני אדם, שהוא יוכל לעשות הרע אף שהוא נגד רצונו. אפשר? כי כך הוא רצונו יתברך, שיהיה האדם יכול לבחור ברע ברצונו או שרירות ליבו, וכמו שהאדם בא על הערבה הוא מוליד ממזר. זה קטע מהתלמוד, מוויכוח שהיה בין רבי עקיבא, נדמה לי שזה רבי עקיבא, פה... אין את זה פה. אין את זה פה כי אין כאן ציון, כמו שאמרו חז"ל, אז אין מראה מקום למטה, אבל זה... יש שם סיפור על אנשים שהיו באים, או יהודים או גויים, אני לא יודע, היו באים להתווכח עם רבי עקיבא על כל מיני דברים, והיו שואלים אותו כל מיני, מדוע היחס שלו לעבודה זרה כל כך שלילי? אז אחד שאל אותו, אם הקדוש ברוך הוא לא סובל את העבודה זרה, למה הוא לא משמיד אותם על פני האדמה? ויש בזה, אפשר להבין בזה שתי שאלות. שאלה אחת פיזית, את הפסל, או את הבית שעובדים שם, וגם להוציא מהמוח את הרעיון הזה. כן? אם הקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה את זה, אז הוא אמר לו, ומה, ואם מישהו יחליט משתחוות לשמש, אז הקדוש ברוך הוא יחריב את השמש? אלא, ככה הוא כותב, ככה הוא אמר לו, אמר הקדוש ברוך הוא, עולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. אף אחד לא צריך, ועל זה יש בהמשך כמה דוגמאות. הדוגמה אחת שבן אדם גוזל חיטה וזורע אותה. בדין הוא שלא יצמח. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני את הטבע של העולם לא משנה בגלל איזה טיפה שגזל חיטה. עולם כמנהגו נוהג, והוא ייתן את הדין. ואחרי זה יש את הדוגמה הזאת שהוא מביא. הרי שבא לערבה והוליד ממזר, אחרי זה או לפני זה, אני לא זוכר. אז בעצם הקדוש ברוך הוא היה צריך בדינו שלא יוולד ילד מהזיווג הזה. רק עולם כמנהגו נוהג, ושותים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. זאת אומרת, גם את העולם נתן בליבם, אומר רש"י, בליבו של אדם. את המפתחות השם נתן לבן אדם. את כל הצרור. גם את אלה שמוכוונים לדלתות שכתוב שם אין כניסה. והבן אדם יכול להשתמש ויכול לא להשתמש. אם הוא זוכר שזה לא שלו, אז לאין כניסה הוא לא נכנס. אבל אם הוא שוכח, אז הוא נכנס לכל מקום, כי זה הכל שלו. זה ברור? וזה בעצם העבודה. העבודה זה לזכור שהמפתחות הן לא שלנו, שקיבלנו אותן. זה עבודה גדולה, זה לא פשוט. מה?
השימוש של הדברים האלה לא
להשתמש
בהם.
הם נוצרו כדי שלא להשתמש בהם. כשהיינו ילדים, האבא היה אומר לנו, השם ברא לנו עיניים לא להסתכל, ברא לנו פה לא לדבר. לדבר אפשר עם העיניים. לא צריך לדבר עם הפה. כן? אז בשביל מה? פה נתנו לנו שנוכל לשתוק. בן אדם בלי פה יכול לשתוק. נתנו פה כדי שנוכל לשתוק. כך אמרו לנו שהיינו ילדים. אנחנו לא הבנו. אבל יש משהו כזה. זאת אומרת, ודאי שאת הפה נתנו לנו בשביל לדבר, לא בשביל לשתוק. אבל לפעמים נתנו לנו פה בשביל לשתוק. בסיטואציות. יש דברים שכל כולם נבראו כדי שלא ישתמשו בהם. מה?
האומנם אלם צדק תדברו.
כן. האומנם אלם צדק תדברו. אבל ליד נשארים עם האלם, כן. ככה זה. סבא סיפר לי, הסבא שלי, הוא סיפר שהוא היה באונייה על הים כמה שבועות, הוא היה צריך בשביל פדיון שבויים לנסוע מאירופה לאמריקה ולחזור, אחרי זה הוא הגיע לארץ. היה כמה שבועות, וכל יום הגיע המלצר של האונייה עם מגש מלא אוכל. והוא היה לו חבילה סמינים, לא היה כשרות באוניות בתקופה ההיא. היה לו חבילת סנימים, והיה שם מים יכלו לקחת באונייה, וזהו, עם זה הוא חי. הוא אומר, ברוך השם, במשך שלושה שבועות, כל יום קיימתי את המצווה לא לאכול נבלות וטרפות. זאת אומרת, שאני בבית, איך אני מקיים את המצווה הזו? זאת אומרת, זה העניין. העניין הוא שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו. הרי בן אדם על ידי זה שהוא יכול להיכשל והוא לא נכשל, על ידי לא תעשה, הוא מתפתח הרבה יותר מאשר על ידי מצווה. הכוח להגיד לא, מותר האדם מן הבהמה עין, אמר פעם אחד החסידים, היתרון של הבן אדם שיכול להגיד לא. הוא יכול להגיד לעצמו לא. זה מעלה גדולה של הבן אדם. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בזה. אין דבר יותר מפתה מאשר להיות מחשף. כן? פשטות. כל זמן שאתה רק חושב על זה, שזה אמונה תפילה, אז זה בסדר, זה סיפורים יפים לילדים. אבל ברגע שאתה נחשף לזה, ואתה רואה את הדבר בפעולה, ואתה רואה איך שזה עובד, ומוכנים ללמד אותך את זה, כן? ואתה נמנע, אז זאת אומרת שאתה מקריב למען השם יתברך את הדבר הכי מרתק שאתה יכול לקבל. איפה יש מסירות נפש כזאת, חוץ מלעלות על המוקד? זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, נתן לנו מצווה כזאת. ובסוף לא מפסידים שום דבר. על זה צריך לדבר בהמשך. משום דעולם כי מנהגו נוהג, ואין הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות שלא יוליד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הנה פה יש מראה מקום. כך הפועל בכישוף, הפועל בכישוף, הכישוף עושה פעולתו כמו שיסד יתברך. ובכך היה רצונו, שיהיה כוח פעולה של כישוף בעולם, ושיזהיר על זה, ויהיה האדם בעל בחירה לעשות או שלא לעשות. וזהו, לפי זה אפשר להבין סיפור בגמרא, במסכת חולין. יש שם סיפור על רבי חנינה, שהוא יושב, דרך כלל הם ישבו ישיבה מזרחית, והאדמה לא תמיד הייתה מרוצפת. היו יושבים על איזה מחצנת או משהו כזה, על אזור של כבש. זה היה... בית המדרש לא תמיד היה בין ארבע קירות, בקיץ הרבה פעמים ישבו חוץ, בצל העצים, גם זה קרוב בית מדרש. והוא יושב שם, ומגיעה חוצפה גדולה, מגיעה לא פחות ולא יותר איזו מחשיפה. ולוקחת אפר מתחת לרגליים שלו, והיא עושה את זה בעדינות ככה שהוא לא הרגיש, כאילו הוא חושבת שהוא שקוע בלימוד או זה. ואז רבי חנינה אומר לה, תקחי, תקחי, אני לא פחד ממך. אין עוד מלבדו כתיב. כתוב בתורה שחוץ מהשם אין כלום, ואת לא יכולה להזיק לי. והגמרא שם מספרת את הסיפור, ואחרי זה הגמרא שואלת, חז"ל אמרו שהכשפים מכחישים כוח פמליה של מעלה. על שם זה נקראים כשפים שהם מכחישים כוח, זה ראשי תיבות, כוח של פמליה. זה חף כשף, כישוף. אז זאת אומרת שיש להם כוח להזיק. מה פירוש שמכחישים כוח פמליה של מעלה? השם יתברך לא רוצה אותם. הוא רוצה אותם, כמו שאמרנו, הוא רוצה שהם יהיו, והוא רוצה שלא נשתף פעולה איתה.
נכון? כמו היצר הרע.
מה? כמו היצר הרע, בדיוק. הקדוש ברוך הוא מתחזק אותו, ואומר שהוא מתחרט שהוא ברא אותו. כן? אז אשר הריאותי, כתוב שלושה מתחרט עליהם הקדוש ברוך הוא בכל יום, אחד מהם זה היצר הרע.
זה בעיקר נפוץ אצל הערבים.
מה?
זה בעיקר נפוץ אצל הערבים והכשפים, נכון? אצל הערבים והכשפים.
זה נמצא בכל העולם. אני אומר עוד פעם, מי שלא מכיר את זה תבוא על הברכה, עדיף לא להכיר את זה. הספקטרום של זה, מה?
אז לא קרה לו כלום לרבי,
או עכשיו לרבי חנינה. הגמרא שואלת איך הוא הרשה לה לקחת, לסמוך על זה שאין עוד מלבדו, אבל בכל אופן הם יכולים להכחיש את האין עוד מלבדו, נתנו להם כוח, הם יכולים להזיק לו. אז הגמרא אומרת, רבי חנינה, הייתה לו זכות כזאת שלא לא יכלו להזיק. מה רבי צדוק מסביר כאן? מה העניין בזה? אצל רבי חנינה העירה אין עוד מלבדו, הכשפים לא יכלו להסתיר על האין עוד מלבדו. למה? כי הוא ראה בהם את האין עוד מלבדו. זה ברור? הוא ראה שדרך זה שהדבר הזה קיים ומתגברים עליו, דרך זה מתבצע רצון השם. אם מסתכלים ככה, אין לזה כוח. כל הכוח שזה מקבל, זה כשחושבים שזה כאילו מחוץ, יש כאילו מעגל, שבתוך כל זה נמצאים כל הדברים הטובים, וכל הדברים הרעים הם מחוץ למעגל הזה. אז לדברים הרעים יש כוח. אבל אם מרחיבים את המעגל, והמעגל זה כולל את הכל, את החושך ואת הרע ואת הכל, 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 הכל עשה השם, והכל בכוונה והכל לטובה, ממילא כל הדברים האלה, מי שמסתכל ככה, אין להם כוח נגדו.
יש
שם
תופעה של כל מיני
מקומות
שמתקשרים לאנשים שהם מתים, ואז הם מתעסקים בכל מיני, כאילו אתה נחשב קישור?
אני שמעתי רק את הסוף.
תופעה של מתקשרים
שיש... זה אני לא יודע, אני לא ישבתי לחשוב על זה. צריך לעשות שיעורי בית. יכול להיות שיש בזה שני אופנים, מה שאני חושב עכשיו, אבל חשבתי על זה מהר מדי, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה יכול להיות אפילו שלוש אופנים, בסדר, אבל אני לא אוהב לענות כל כך מהר. ושני רבי חנינה דנפיש זכותי. בעניין הכשפים אמרו אין עוד מלבדו, ורבי חנינה שונה מאחרים נפיש זכותי. הכוונה, מה הכוונה? איך מסתכל רבי חנינה? זה באמת גם כוח הכשפים ומכוחו יתברך. זה אין עוד מלבדו, אלא שהשם יתברך רוצה שיהיה כוח כזה ואינו משנהו. וכיוון שכן רבי חנינה דנפיש זכותי, לצורכו ישנה השם יתברך אותו כוח. כמו שהוא משנה כוחות הטבעיים מפני הצדיקים, כיוון שהכל מכוחו יתברך. יש סיפור, בתורה יש את הסיפור של קריאת ים סוף, שזה נחשב לאחד הניסים הכי גדולים שהיה בהיסטוריה, שהים נקרא. אולי רק הנס של להעמיד את השמש ברקיע, זה נס יותר גדול, כן? אבל מצד שני, וזה היה דווקא כל בני ישראל היו שם, ומשה רבנו, וגילוי שכינה, ומשה עם המטה, עם המסירות נפש של נחשון בן עמינדב, ויש סיפור בירושלמי, אני לא זוכר, עם איזה טענה שהולך לפדות שבויים, ויש איזה ואדי שהתמלא מים בדרך.
פנחס בן יאיר.
והוא אומר לו, תחלוק לי ממך, והוא בוקע לו שביל והוא עובר. בסך הכל הוא היה בן אדם בודד, בלי גילוי שכינה, בלי המקל של משה, בלי מסירות נפש של נחשון בן עמינדב, בלי 60 ריבו מישראל, בלי כל הניסים ונפלאות שהיו במצרים. אז זה המעלה של צדיק. זאת אומרת, לצדיק יש לפעמים את המעלה של הכלל. צריך להסתכל על זה נכון, על כל הנושא הזה. מתי הבן אדם הוא באמת צדיק? יש בליקוטי מהר"ן, יש ביטוי, שאם בן אדם, אם צדיק לא יודע להגיד לכולם שהשם איתם, גם מתי שהם בשול תחתית, ומצד שני הוא לא יודע להראות לכולם שהם לא משיגים את השם בכלל, גם מתי שהם קדושים וטהורים, הוא לא צדיק כלל. ככה כתוב שם. למה הוא לא צדיק כלל? אז חסידים אמרו, זה היה מסורת הברסלבית, זה לא שהוא לא צדיק, הוא לא צדיק של הכלל, הוא לא צדיק כללי, הוא צדיק פרטי, הוא צדיק בשביל עצמו. אבל כדי שהוא יהיה צדיק של הכלל, אז הוא צריך שהוא ידע לשים את כולם במקום. גם מושג של צדיק. כשמדברים על רבי חנינה, או על אותו אחד שעבר שם ובקע את הנהר, זה היה בן אדם שאת כל החיים שלו הקדיש לכלל, ואז הוא מקבל את הכוח של הכלל. זה הכוח של התורה של הכלל. בעצם הוא הקדיש את החיים שלו לתורה, אבל לא לתורה של עצמו, אלא לתורה של הכלל. והכוח של התורה של הכלל הוא כוח מאוד גבוה. וגם מה שאמרו זיכרונם לברכה בעניין מעלת הצדיקים, מי מושל בי צדיק? הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. ואמרו עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. כתוב שיגידו קדוש קדוש לצדיקים לעתיד לבוא. ואמרו יעקב נקרא כל, שנאמר ויקרא לו כל, ומי קראו כל? אלוקי ישראל. ואמרו מלך בשר ודם אין עושה אחר כיוצא בו, אבל הקדוש ברוך הוא עושה אחר כיוצא בו. כתוב שם מלך בשר ודם לא שם מישהו על הכיסא של עצמו, הקדוש ברוך הוא שם את שלמה, כתוב על כיסא השם. יש שם כל מיני ומה הוא אף הצדיקים. כאן הוא לא מביא את זה עד הסוף. ואמרו אם המלך במלאכתו ישבו שם, אלו נשמותיהם של צדיקים שבהם נמלך הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמו. ואמרו גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, וכיוצא במאמרים אלו הרבה. אל יתאה האדם חס ושלום לחשוב שהוא כוח נפרד בפני עצמו, כאילו הוא יכול לקבל משהו מהצדיק. אין דבר כזה. הוא שיכול להתפלל לצדיק, או שלצדיק יש איזה כוח משל עצמו. אין דבר כזה. שזהו עבודה זרה גמורה, כדרך העובדים לאדם. פרעה היה כזה צדיק. יש מישהו התפיס פעם אגדה ארכיאולוגית. היה פרופסור בנו רוטנברג. סיפור, הוא עשה סיור בסיני, במבצע סיני. כל סיני היה אצלנו 3 חודשים סך הכל, וכבר כל הארכיאולוגים שם תקעו את האף, והוא צילם, הוא עבר ממערה למערה, ממקום למקום, וצילם, ואחר כך הוא הדפיס אגדה עם הצילומים האלה. רואים שם דברים נפלאים. אבל דבר מעניין, בכל מקום שמצויר פרעה, הוא בלי פרופורציה לכל הדמויות האחרות שחרוטים על האבן. נגיד הוא תופס רבע אבן, ועוד 50 איש תופסים 3 רבן. ופרעה אומר, לי יורי ואני עשיתיני, לא פרעה בזמן משה, אבל פרעה בזמן יחזקאל. היאור הוא שלי ואני עשיתי את עצמי. זה עבודה זרה לבן אדם. אבל ידע שאין עוד מלבדו. יהודי צריך לדעת שכל השפע בא מהשם יתברך לבד. והשם יתברך רוצה את יראיו המייחלים לחסדו, ועושה רצונם ומחשיבם ביותר. ולכן כשרחל אומרת ליעקב, הבה לי בנים, אז יעקב אומר לה, תחת אלוקים אני. כי היא לא אמרה, תתפלל עליי שיהיה לי ילדים. היא אמרה, תיתן לי ילדים. לתת רק השם יכול. ואין להאריך פה בביור כל דברים אלו, רק להזכיר בכלל הדעת שאין שום כוח חוץ ממנו יתברך. הוא דיבר כאן על שלוש דברים. בהתחלה הוא דיבר על הטבע. לדעת שהטבע זה רק שם שאנחנו, במקום להגיד איזה נוסחה ארוכה כזאת, אז אומרים ככה הטבע. אבל בעצם הטבע זה השגחה אלוקית. זהו. הדבר השני היה הכישוף. צריך לדעת שגם הכישוף הוא השגחה אלוקית. אם השם יתברך לא ירצה, אז הוא ייקח להם את הכוח. והדבר השלישי זה המופתים והניסים והנפלאות שעשו הנביאים והצדיקים, כמו אליהו ואלישע, ויש... אלישע החיה מת. אז מי החיה את המת? אלישע החיה את המת. כתוב בתלמוד, כתוב שהקדוש ברוך הוא גרם לו שיצריך לחיות מת, כדי שהוא יוכל לקבל ממנו חזרה את המפתח של הגשם. הקדוש ברוך הוא הפקיד בידיו את המפתח של הגשם, על אליהו, לא על אלישע. הוא אמר, חי השם אם יראה טל ומטר כי אם לפי דברי. למה הוא אמר את זה? כי הקדוש ברוך הוא נתן בידיו, הפקיד בידיו את המפתח של הגשם. הוא רוצה שיהודים יחזרו בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא סיבך אותו עם הסיפור הזה של הזה, אז היה אמר לו, בבקשה, תביא לי את המפתח של הגשם, ואז אני אתן לך את המפתח של תחיית המתים. אז מה רואים איך הגמרא הסתכלה על זה? שאליהו מעצמו לא יכול לעשות שום דבר. למרות שהבן אדם שעומד ולא רואה את הדו-שיח בין אליהו לקדוש ברוך הוא, הוא רואה כאילו אליהו, זאת אומרת, אם אליהו היה בעם אחר, לא בעם ישראל, אז 3,000 שנה אחריו היו משתחווים לפסל שלו, בטוח. בגלל שהוא היה יהודי, אז נשאר הסיפור, אבל אף אחד לא עושה ממנו אלוקים. וצריך להיזהר בזה.
שבוע הבא?
שבוע הבא יש? פה יש. אצלכם שבוע הבא לא יהיה, רק השבוע. זהו, אנחנו נשאיר את זה פה. נגיד שלום לכולם. פה אנחנו ממשיכים עד פסח. כן, כל מי רוצה לברוח מהבלגנים של פסח.